טוב, יש לכם מה זה קיצורי? אז אני מגיע ככה, שנתחיל מיד במחר.
אולי אפשר לך כזה דרך, בסוף יש לראות, חצי שנה של שלו,
כן. בסוף אפשר. טוב, אני רק תצלם. תראה, אפשר. אז נתחיל הרגע, איפה היא גם? תראה. פרק א', הגענו, טוב, ראינו כמה הגדרות של מעלת מידת גמילות חסדים, ואחר כך בפרקים הבאים הוא מאחד את כל הרעיון הזה. אבל עכשיו נמשיך בעוד מעלה. עוד מעלה של גמילות חסדים. אתה רוצה לקרוא לי?
לא.
אין קריינים? ויתר. ויתר. אז מידת גמילות חסד. אולי מישהו יסביר קודם כל מה בין מידת החסד ומידת גמילות חסד, גמילות חסדים. מה הם? Charité. Générosité. Charité, c'est la trouna. אבל פה בעברית יש איזה דיוק.
כן,
כן,
זהו.
לגמול זה כבר לעשות משהו, אבל ביתר דיוק.
לעשות משהו כתגמול.
כתגמול, כן. כתגמול למה? טוב, זה כבר הסבר, כן. זה לא התרגום, זה לא ההגדרה של ה... של המעשה הזה. זאת אומרת, אני יכול להיות גומל חסדים למי שאף פעם לא גמל חסדים איתי. טוב, אחר כך נראה כמה הסברים של המהר"ל, אבל באופן פשוט מאוד. יש מפרשים אחרים שאני... זה בתור התמימה. שמסביר את זה למשל, בברכת כהנים. יברכך השם וישמרך. לא רק שייתן לך את הברכה, אלא שישמור לך את הברכה. זה נקרא גמילות חסדים. זאת אומרת, חסדים שמה שהוא נשאר. לאו דווקא אני נותן ואני לא חושב מה יקרה אחר כך. אתה תסתדר עם זה, כן? אלא יש גמילה לגמול. לא במובן של גמילה. לגמול, זאת אומרת, כמו ביום יגמל יצחק, כן? דבר שלם, כן? לא, זה לא תמורה. מה זה תמורה? מה זה שייך?
לא, לגמול תמורה, איך מתוך זה נגיד לשקוק? איך המילה גמילה? גמילה כזה?
זאת אומרת, עד ש... זה דבר מוגמר. זאת אומרת, זה... חסד זה לתת. אבל גמילות חסדים זה רצון לתת חסד, מידת החסד, כן? אבל החסד האמיתי, אני לא מתכוון לחסד של אמת, זה קשור אבל זה מושג אחר. החסד האמיתי, החסד הטהור, הקדוש, זה חסד עם כוונה, מחשבה, שזה ייגמר, כן, אפשר לומר את זה, כן? שזה, שישר מה שהוא יהיה. מה? שישר פחי. שישר פחי, שיהיה תוצאה חיובית, כן? יש חסדים שאינם חסדים, שהם ההפך מהחסדים. למשל, מה שאני מתכוון עכשיו, זה המילה לברך ברכה בעברית, בלשון הקודש. זה או חיובי, או שלילי, כן? יש מושג לברך שהוא לקלל, לתת, שזה לא ברכה, אלא כלל הרמה. אם אני נותן יותר מדי, אז אני נותן, אבל מכיוון שאני נותן יותר מדי, זה נח, זה הופך להיות כללה ולא ברכה. תפסתם את העניין. מה?
ברכה לבטלה.
יותר חמור מברכה לבטלה. ההפך של הברכה, זה תלוי בכוח של הכלים. אם יש מספיק זכות זה אותו דבר בנושא הזה, אז הכלים מכיל את האור. אבל אם האור בא בתוקף, הוא שובר את הכלים, וזה סוד שבירת הכלים. כן. שבהתחלה, מכיוון שהכלים אינם יכולים לקבל ולהכיל את האור, אז הברכה של ההתחלה הופכת להיות כללה.
רגע, אז ככה, חסד זה בני גבולית, ומי לא חסד זה חסד של גבולית?
זהו, לפי מידה, לפי המידה. אפשר להסביר ככה, כן. זאת אומרת, יש איזו התאמה. יש איזו עדינות של מידת החסד. ונראה, יש הרבה דוגמאות. אתם זוכרים את זה, למדנו את זה פעם, לפני חודש אולי. זה, אני רוצה לדייק, זה בבחינת דרש, אבל מכל מקום זה פשט עמוק מהעניין. ותלמוד תורה כנגד כולם. יש תלמוד תורה כנגד מידות החסד. צריך לדעת, יש חוכמה לזה כדי להתנהג שהחסד יהיה אמיתי, כן? אצל הרמב״ם יש דוגמה כזו. לתינוק לא נותנים בשר, נותנים חלב. מי שרוצה לתת בשר לתינוק, לכאורה זה חסד גמור, כן? אני נותן לו כל מה שהוא רוצה, כן? אבל המיתו של דבר זה אכזריות. זה חסד, חסד מוגזם, זה כבר חוק חסד. אז לכן הלשון הוא מדויק. מילות חסד על ידו זוכה האדם לזקנה ולאריכות הימים. טוב, אני התחלתי בגלל חסדים. אז מה הקשר? שהחסד על ידו אדם זוכה לזקנה ואריכות הימים. קודם כל, אלו שני מובנים, שתי ביטויים נפחדים, כן? אבל נתחיל בזקנה. מה הקשר בין חסד וזקנה? אולי נשתדל להגדיר פשוט מה זה זקנה בעולם. זה כאן החוכמה, זה אנחנו יודעים, אחר כך נחזור על זה, כן? אבל הבעיה עצמה, כן? מה זה העניין של זקנה? נניח שנבין את התכלית, היעד, המטרה, העניין של הילדות, צריך להיות ילד לפני, קודם להגיע לבגרות. טוב, צריך שלב של חינוך. זה אפשר להסביר ולהבין את זה, כן? זה לא מתחיל בבת אחת, כן? אלא לאט לאט. זה השלב של החינוך כדי להגיע לפשוטו כמשמעו, לשלב של בר מצווה, כן? טוב, זה סוד של הילדות, מכיוון אנחנו רגילים לזה. זה מתחיל בתינוק, ילד קטן, ואחר כך אחרי היניקה, העיבור, יניקה וגדלות. טוב, אבל מכל מקום זה בעיה, זה לא מובן מאליו, כן? אבל אחר כך הוא נמצא בגיל של גדלות, של מבוגר, כן? בגרות, ואחר כך מה זה העניין של זקנה? אבל הזקנה שמדובר פה זה זקנה מבחינה חיובית, כן? נשנים ורעננים מהם. זה לא העניין של, אני לא יודע,
איך להסביר את זה
בעברית. התדרדרות, התדרדרות, מה?
דעיכה.
כן, כן. אלא זקן הוא לא רק שהוא מבוגר, אלא הוא במידה יותר גדולה, בשוך קומה יותר גדול ממבוגר. זקן אמיתי, יש לו, איך אומרים, יש לו, כן. אז זה ממד עליון בעולם הזה כבר. אגב, עניין של זקנה, זה לא אומר שזה עניין של גיל, כן? זה כאן החוכמה, אפילו בגיל צעיר, כן? אבל יש לו הממד הזה של זקנה. טוב, ההסבר הוא פשוט מאוד. זה הקשר בין הנצחיות והזמן. זה כבר ההתגלות הנצחיות אלוקית, כן? בממד של הזמן, זה הזקנה. זאת אומרת, כאילו הוא תיקן מה שהיה צריך לתקן. הגיע עד תיקון נפשו ממש, עד גמר התיקון, כן? אבל יש לו איזה תוספת אריכות ימים, כן? נראה, זה דומה. אריכות ימים זה פנימי, וזקנה זה... זאת אומרת, זקנה זה תוספת ימים. אריכות ימים, אולי מיד אני אסביר את זה, יש לו מספר של ימים, מספר ימי המלא. זה פסוק בתהילים, כן? כל אחד יש לו מספר שנים וימים. אבל הזמן של הימים האלו יהיה יותר ארוך. לא שיהיו יותר ימים, אלא התוכן של החיות, החיים, הם חיים ארוכים, כן? מלאים. מבינים את זה. אבל זקנה זה ממד אחר לגמרי. הוא בתוך הזמן, אבל קשור עם מידת הנצח. כן? אתם רואים בסדר הספירות, מיד למטה מחסד, מה יש? לא, גבורה זה מינון, כנגד,
בימין. בימין, נצח?
נצח, מיד, כן? זה המשכה של חסד. זה הקשר, אחר כך נראה את זה מיד במדרש המביא המערב, זה הקשר בין אברהם אבינו ומשה רבינו. כן? זה מתחיל באברהם אבינו, מידת החסד, זה מביא למשה רבינו מידת הנצח. איך
זה נתפסה אצל
הזקן? אצל?
אצל הזקן.
זאת אומרת, למיתו של דבר הוא גמר את חייו בעולם הזה. אז יש לו תוספת זמן. אבל החיים, האיכות של החיים האלו, של תוספת זמן, הם סוג אחר לגמרי. כאילו זה איזה מין בן אדם עליון, מעולם עליון, שנמצא בתוכנו, בעולם הזה, כן? אז זה האחיזה לנצחיות, בעולם הזה. זה נקרא זקנה במובן. יש הזה בין צבע וזקנה. הצבע זה הזקנה הטבעית מבחינת עולם הזה. זה סוף ימיו, כן? זה צבע. לא, צבע בסין, בית א', צבע. צבע, כן? אגב, זה מזכיר לי איזה בדיחה ישראלית. באוטובוס שמחתי את זה בה. היה זקן אחד שנכנס באוטובוס. המפתח לא היה תימני. נכנס באוטובוס, אף אחד לא קם כדי לתת לו מקום. נכנסה בחורה עם, איך אומרים את זה, תמרוקים. אז מי הבחור אחד קם. אז הזקן אמר, מבני צבע, תקום. לא, הצבע זה כבר, למי שיש לו שער לבן, כן? אז אומרים, נזרק בו צבע. שיש לו זקן לבן, אומרים, נזרק בו זקנה. כי זה מסמל, הלבן בזקן, זה מסמל לחוכמה, זה מפיח, זה משנה, הרי אני כבד 70 שנה, כן? וזה מטמא לצבע. הצבע זה הזקנה הטבעית, נאמר, אבל הזקנה זה קנה חוכמה, זה כבר הלאה. אולי נחזור לסדר המידות, תראו את זה. שורש החסד, למעלה מהחסד, למעלה מהחסד. שורש החסד, חוכמה. ובמדרגה של המידות עצמם, זה מתחיל בחסד, וההמשך זה נצח. זאת אומרת, כאילו הוא קשור לעולם החוכמה, שהוא עולם רחוק מאוד, עליון מאוד, כן? ונמצא בעולם הזה מבחינת העולם העליון הזה. ולכן זקן, פשוטו כמשמעו, זה מה שהוא התגלות אלוקית. היחס לזקן צריך להיות יחס של כבוד, יותר מכבוד. כן? זה אריכות ימים, זה כבר בממד הפנימי של הזמן. הזמן שלו הוא מלא, הוא ארוך. אנחנו מתפללים לזה, שנזכה לעולם שכולו ארוך. מה זה עולם שכולו ארוך? יש קצת הבנה לזה, מהעזרה. שהזמן הוא כולו מלא מחיים.
הרב לא עמד על אמרת מה הייעוד של הנערות. הכנה לחיים, אז מה הייעוד של הזקנה?
זהו. הייעוד של הזקנה, טוב, אני גומר את ההסבר. זאת אומרת, כאילו, למיתו של דבר, הוא גמר את התפקיד שלו בעולם הזה. מבחינת גם התיקון של הנפש שלו, וגם העבודה שהוא חייב לבורא, כן? אבל מכיוון שהגיע למידה של ערכים מסוימים מידת החסד, הוא הגיע לדמות את עצמו לבורא. אז הוא נשאר בעולם הזה כנין כהן, זאת אומרת כנין עוזר, רועק לשאר בני אדם.
זה הזקנה של אלה שלא הגיעו לשלמות, של מה נועדה?
לא, זה גם הטבע. גם השיבה היא יכולה להיות, היא צריכה להיות במצב של בריאות, כן? אבל זה שיבה, השיבה זה טבעי, גופני, כן?
אבל למה לא מייצר את זה? מה, הוא למה להפסיק את החיים לפני השיבה? אתה מצאת ייעוד לנערות, כהכנה לחיים.
לא, אני רוצה להפסיק. זה גמר החיים, אבל הוא נמצא במצב בריא, כן? הוא מתפקד. מה הצרה של הדורות שלנו? אנחנו לא מכירים, חוץ כמה תלמידי חכמים, וזה נדיר מאוד, כן? אצל תלמידי חכמים נוטים את זה. לפי מה שאומר הפסוק בתהילים, עוד ינובון בשבע, דשנים ורענים יהיו. זה הסגולה של התלמיד חכם. אבל אני זוכר, אני עוד הייתי ילד קטן בדור שהיו הרבה זקנים. לאו דווקא תמיד חכמים, אבל אנשים רגילים, פשוטים וזקנים עד סוף ימיהם היו בריאים, כן? והיו מתפקדים, כן? זאת אומרת, גם... מה? מבחינה פיזית וגם שכלית וכן הלאה. עכשיו, אין זקנים במובן זה. יש אנשים, כמו שאמרת, דחדרות של הבריאות וזה גם לא תלוי בגיל, כן? אפילו בגיל צעיר אנשים כאלה. וזה ידוע בחוכמה הכללית, זה מה? זה עניין ידוע. תרבות, עיר, שלא רואים זקנים, זה תרבות שאין לה עתיד. זה ידוע. מה?
דווקא ההרפתה הזו של הנוער ושל הצעירים היא באמת לדעתי מן עבודה צעירים, עבודה זרה שהיא מאוד מאפיינת את החברה שלה.
כן, וזה גם כן סימן של מחלה עמוקה מאוד של החברה.
טוב. הדבר אומר בקופת ישראל זה פרק ג' לתפקיד של האדם, למה שאדם יכול להגיע אין זה. תגיד יש לו עוד פרגע ועוד על גבי עוד על זה.
כן, ברור.
זה יכול להיות שאדם מילא את תפקידו בעולם.
לא, בגלגול זה. בגלגול מסוים. אולי אני אגיד קצת מה שאפשר להסביר בעניין הזה, כי אין מובן. העניין הוא ככה, יש תיקון נפש, ואנחנו צריכים לתקן את הנפש עד גמר התיקון. במצב אידיאלי לגמרי, זה יכול לעשות בחיים אחת, בפעם אחת, כן? יש 25 מדרגות שצריך לתקן. אתם יודעים את העניין הזה, יש לנשמה, חמש שמות, כן? יודעים את המדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בכל מדרגה יש גם כן את המבנה הזה. לכן, 5 כפול 5 זה 25. זה הסוד של כה תברכו את בני ישראל. כה תאמר לבני ישראל. ואני והנער מלאכה עד כה. זה המקסימום, כן? 25. יותר עליון מתיקון הנפש זה כבר שם הוויה, 26. כן? טוב, זה הקדושה של הבורא. אז יש כל התיקון הזה לתקן. זה נקרא במושגים של המקובלים עד גמר התיקון. אבל מכיוון שנתקלו הצינורות, כשהדור כתיקונו, טוב, זה פעם אחת אפשר, אבל יש לנו הרבה אפשרויות, זאת אומרת, הרבה הזדמנויות. לפי המקורות עד 1,000 הזדמנויות כדי לתקן את הנפש. בכל פעם מתחילים איפה שתהיה, הוא מתחיל איפה שתהיה נפש, כן? זה מסביר למה אין שוויון רוחני בבריאות. מכיוון שכל אחד מתחיל את חייו בגלגול מסוים מהשלב שהגיע בגלגול הקודם. טוב, איך להכיר בזה, זה כבר... זה כבר קרוב לעניין של קבלה מעשית, כן.
מה?
לאו דווקא, מכיוון שכל נשמה ונשמה בא משורש מיוחד, כן? אז יש גם כן מדרגות, למשל, נשמה של ישראל, נשמה של לוי, נשמה של כהן, לא בא מאותו שורש, כן. אבל מכל מקום, נאמר, באותה מדרגה, המושג של שוויון לא נמצא ברוחני, כן? זה מושג מופשט, כן? יש לו מובן מוסרי, אבל הוא לא שייך למציאות האמיתית ברוחני. ולמשל, אני פעם הדברתי את זה לפי דרכי הדקדוק הקבלי, נאמר, זה קרוב לשיטה של המלבין. יש לכם שתי מילות, שב ושווה. אחד בעלה ואחד בה, כן? אז יותר מזה, רעיון חשוב מאוד, אין דבר שווה. מכיוון שאם יש דבר שווה, אחד מהשניים הוא שב, לשב, כן? אין דבר כזה ברוך. תפסתם את העניין. טוב, זה הטעות של המוסר לפי השכל. לפי השכל הכל שווה, כן? צריך להגיע למצב של שוויון ממש, מתמטי, כלומר, כן? אבל כשנכנסים בחיים האמיתיים, במציאות, אז רואים שזה מושג שאין לו בסיס, אין לו שום דבר. באופן פורמלי, כן, נשמה זה נשמה, אבל אף נשמה דומה לנשמה אחרת, אף נשמה שווה לנשמה אחרת. טוב, אז זה מסביר לנו למה המצב של העניין הזה של תיקון נפש הוא אינדיבידואלי לגמרי. ולכן זה היה אסור ללמוד את החוכמה הפנימית ברבים. כל אחד יש לו השביל שלו, מכיוון שכל אחד יש לו העמדה שלו, המדרגה שלו. מי שכבר מה שכבר טוב לאחד, זה מזיק לשני. מכיוון שהוא או פחות או יותר. אתם מבינים את העניין. ולכן, המצב האידיאלי, כמו שאני אמרתי, אם הדור היה כתיקונו, בפעם אחת אפשר לתקן את הנפש. כן, יש גילים, אז זכה לנפש, נותנים לו רוח. תיקן את הרוח, זכה לרוח, נותנים לו נשמה. וכן הלאה. עד גמר כל התיקון. ימי שנותנים בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, יש תודה רבה, רבה, 70 שנה זה מספיק. אם צריך התגברות, זה כבר מתחיל הגיל של הזקנה ממש, אז מוסיפים עוד מדרגה, כן? אבל זה מספיק כדי לתקן את כל ה... את כל ה... אבל מה קרה? ברובם, ברחבם, עמל ועבד, כן? אנחנו לא משתמשים, לא יודעים להשתמש בזמן שלנו. אז חוזרים לגילים. אבל להבחין מי זה שחזר בגלגול, מה התפקיד שלו, מה שיש לו, כל החוכמה הזו נאבדה כמעט מהעולם. זה נשאר רק בשטח שאנחנו קוראים קבלה מעשית, כן? זה תחום אחר לגמרי. זאת אומרת, בקבלה מעשית אפשר מיד להסביר למישהו באיזה מצב של גלגול הוא נמצא, מה יש לו לתקן, מה יש לו לעשות, זה נאבד. ולכן צריך לשמור את כל המדרגות ברצינות, מכיוון מי יודע על איזה נקודה הוא נבחן בגלגול הזה, כן? אז סומכים על הפסוק ועושה חסד לאלפים לאוהביו ושומרים זאת כאן. עושה חסד לאלפים, זאת אומרת אלפים דורות, אלפים גלגולים, כן? אז יש אלף גלגולים לכל אחד ואחד, ומגלים לו שאיזה גלגול הוא, כשזה הגלגול האחרון. כן. ולכן זה לא מוכרח להאמין בזה, מכיוון שזה כבר גדול בנדועות של האמונה, מכיוון שרק מי שהוא מסוגל בטבעו להבין את זה, אז הוא חייב להאמין בזה. מי שלא נמצא בגלגולים, כן? אין חובה להאמין בזה.
שיש שיטה כזה דבר?
מה?
אין חובה להאמין שכן כזה דבר?
לא, אין חובה, מכיוון שאם היה חובה להאמין בזה, מי שלא מאמין, הוא כבר כופך, כן? אז מכיוון שהוא לא מסוגל לתפוס את העניין הזה, באופן טבעי, אז אתה שם אותו במכשול, בתורה אין מכשול, כן? אתה אומר לו, אני נותן לך לראות דבר שאתה לא יכול לראות. אם אתה רואה, אתה זכאי, אם אתה לא רואה, אתה חייב, אבל הוא לא יכול לראות. כן? ולפני העיוור, לא תקנים לי מכשול. לכן, הרבה דברים...
יש תפיסה שחיק, אז לא יש...
מה?
יש תפיסה שחיק.
מי שמסוגל לתפוס את זה בשכלו, אז הוא חייב להאמין. אבל לא כל אחד הוא מסוגל לתפוס. מכיוון שאנחנו יודעים שכך אומרים החכמים, ואנחנו מאמינים בתורת החכמים, אז אנחנו יודעים מלכתחילה, מניחים בזה שיש חוכמה בזה, ולאט לאט מבינים, כן? וכשגמרת להבין, קיבלת את התשובה. אז זה לא אומר שהשאלה אינה שאלה. השאלה נשאלת שאלה למי שלא קיבל את התשובה. אבל זאת אומרת, יש חוכמה של שאלות וחוכמה של תשובות. מי שקיבל כבר תשובה לאיזו שאלה, זה לא מוחק את השאלה, השאלה נשארה. כן, אבל החכמים עצמם החליטו ככה, שיש איזה רבד, איזה שטח של האמונה, שמי שאינו מסוגל לדעת מה זה, הוא אפילו אמונה אינו מסוגל להאמין. אז זה יותר מדי מסוגל.
יש פיצוי של רשש. שפופר בגלגולים.
כן.
יש אנשים בגלל זה שלמדו את הרשש.
רציתי להגיד את זה. לפי דעתי, לפי מה שלמדתי בעניין הזה, יש לא רק העניין של הגלגול בדרך כלל, אם יש חובה להאמין בקבלה או לא, כן? אז אין הלכה בזה, אין הלכה בזה, מכיוון שיש כלל, זה דומה מאוד לכללים של הרמב״ם גם כן, יש כלל, מי שבמצב טבעי להיות מסוגל לאיזה מדבר, אז הוא מחויב מהמדבר. מי שאינו במצב טבעי להיות מסוגל לזה, הוא לא יכול להיות מחויב. למשל, מי שנולד ישראל, הוא לא מחויב בכל המצוות של הכהנים, לא מחויב, זה לא שייך לו. הפרקיס של המיתוש של דבר, אנחנו יודעים שמלך התחילה כל ישראל היו צריכים להיות מחויבים מקדושת הכהנים. זה פסוק מלא. ואתם תהיו עם ממלכת כהנים בגוי קדוש. ויש לנו כמין, זה כמין תורת כהנים זוטה. לכן מביאים את הדרש הזה, אתם יודעים את זה, ש... אתה מתחכם שהיה דורש את כל התורה. כשהגיע את השמן של חתירה, פסק, כן? אז עד שבא רבי עקיבא, כן? לא, רבי עקיבא. ואמר, את השמן אלוקיך חתירה, את לרבות תלמידי חכמים. טוב, עכשיו הוא ידוע. זאת אומרת, צריך לרבות את התלמידי החכמים בכלל יראת השם. זאת אומרת, אני צריך להתנהג עם התלמיד חכם במידת היראה, את לרבות תלמיד חכם. ותראו, זה כבר דוגמה. זה מובן בכתפיכם. אנחנו צריכים כל הפרשה הזו בסוגיה של הגמרא עד שבא ליחידה ודמה של דברים. כן? זה לא קל. אבל זה חידוש כמובן. אבל מכיוון שלומדים את זה מהגמרא, אז השכל שלנו מקבל את זה כדבר פשוט. כן? אבל למיתו של דבר, לפי השכל הפשוט, זה לא פשוט. אבל יש דרש על זה. את לרבות תלמיד חכם. זאת אומרת שגם התלמיד חכם צריך שיהיה לו יראת השם.
זה יותר פשוט יותר.
מה זה יותר פשוט?
יותר פשוט יותר.
לא, לכן, מכיוון שיש סכנה גם לתלמידי חכמים, גם לתלמידי חכמים, סכנה בתחום הזה של יראת השם, אז לא נתנו כחובה את העניינים האלה. כל מקום יש סדר עדיפויות במזרח, כן? מעשה ונשמע. אז מי שעוד לא הגיע למדרגות הכי גבוהות של השמיעה, של הקבלה, נאמר, אז הוא לא חייב, מכיוון שהוא לא מסוגל, והמקובלים הסבירו הרבה דברים כאלה. יש תלמידי חכמים של הנגלה, זאת אומרת, שורש נשמתם הוא מהנגלה. אינם מסוגלים לזה, אז זה לא חובה בשבילם.
הם לא חופרים
את
זה,
מה?
הם לא
חופרים
את זה,
הם
רק אומרים שהם לא
מבינים
את זה.
ברור,
ברור. הם נכון להם לצפות
אותם. כן, אבל יש סכנה כזו, יש סכנה.
זה מה שהרב אומר, הרב ניתן.
לא,
אין פסק בדיוק.
כן,
בחוק השנים יש פסק בדיוק, אין פסק בדיוק.
אבל לפי הרב הוא אומר שיש.
הוא מביא שתי הדעות, רמב"ם והגאונים, אז אולי זה העניין.
זה העניין. אבל יש לנו פסקן הדעות. הפסקן הדעות, זה ידוע, זה הרמב"ם. זה התואר שלו, פוסק דעות.
אפשר לשאול שתי שאלות. לגבי הגלגול. נניח שאחד ביגן 23 סוגי הנשמות, ומסבירים אותו עוד פעם, תקן עוד שניים. עכשיו, ב-23 שהוא כבר תיקן, הוא נבחן בהם?
לא.
הוא נבחן רק בשתיים?
כן.
והוא מתחיל עם דרגה רוחנית גבוהה. על אלה אין לו...
לכן אין שוויון כמו ש...
אז על אלה אין לו בחירה חופשית.
לא.
רק על השניים האלה? ואפילו על אחד?
אפילו על... על פסיק.
אז זה לא סותר את העיקרון של הבחירה החופשית?
לא.
נולדים עם דרכות שונות.
לא, הבחינה החופשית זה למשום המבחן. אם אין מבחן, אני לא צריך מהבחירה החופשית. צריך להבין את זה, זה קשור לעניין של הבעל תשובה. בעל תשובה תיקן איזה נקודה של הנפש שלו, אז הוא איבד את הבחירה בזה. הוא לא יכול לחזור לאותו החוק. לא יכול. וזה השכח של הבעל תשובה. זה השכח שלו. וזו השאיפה של הצדיק. הצדיק האמיתי, מה הוא רוצה בחיים? לא להיות לו בחירה, לא להיות חופשי לעשות את הרע. כן? הוא כל חייו, הוא שואף למצב כזה שלא יהיה לו יותר רע. כן? אז הבחירה, זה פרדוקסלי נאמר. יש צד חיובי מאוד בבחירה, אבל יש גם כן צד שלילי לגמרי. וקטנטן, כן? הצדיק האמיתי הוא לא רוצה להיות בעל בחירה כדי לפעול במישור של החירות. הוא רוצה את החירות האמיתית מהבעיה הזו של לבחור בין טוב ורע. אלא להיות טוב. וזה, זה לפי דעתי, אפשר להשתמש במושג הזה. זה השכר של המזרח. של המזרח האמיתי. לעבד את החטא הבחירה.
בדרגה שממנו לא יכול ליפול, הוא מגיע רק אחרי המוות, וחוזרו לגלגול הבא?
לא, גם בחיים זה העניין של הבעל תשובה. הבעל תשובה כאילו, זה כבר גלגול אחר לגמרי.
רואים שאנשים עלו, וכתוב
מסלול. זה סימן שהתשובה לא הייתה אמיתית. שהתיקון לא נעשה, זה הסימן. איך אומרת? הגברה. עד שיעיד חוקר כליות ולב שלא יעלור לחקר. זה לא בדיחה, אבל התשובה האמיתית היא התשובה האחרונה. כשזה פעם האחרונה.
לא מרד לפני המיטה.
ולכן אנחנו אומרים את זה כתב. לא, המושג זה האומר החטא והשוב, החטא והשוב, למה שאתה באמין? מספיק בהחטא והשוב. אבל הוא אומר, לא, יש לי הרבה הזדמנות זה. החטא והשוב, החטא והשוב, החטא והשוב. אז תחפי עד שזה יהיה הפעם האחרונה. זה הסימן שזה באמת נגמר. זה העונה של הרשע. אבל השכר של הצדיק, שאין לו הזדמנות לחזור לחק.
אמרת
ש... למשל, כמה פעמים אני מסביר את זה ככה לפנים. אתם רואים, אתם יכולים לראות איזה ראש ישיבה בקולנוע? לא, למה? הוא לא יכול. לא שלא רוצה, הוא לא יכול. הוא לא יחזיק מעמד. לא יכול. אז זה השכר שלו.
הרב אמר שיש דרגות נפש ישראלית, נפש לוי ונפש כהן, שנפש ישראלי לא שייך בו הוראות שיש בכהן.
אלא ברמז ברצינות.
השאלה אם באופן תיאורטי אתם מגיעים לקו הסיום. האם כל אחד מגיע, למשל, נניח שיש מדורים בגן עדן, האם הישראלי יכול להגיע לאותו מדור שמגיע כהן? למרות שאולי, זאת אומרת, האם הוא נבחן רק על מה שהוא חייב? או
שמלכתחילה יש לו דרגה פחותה. זה לא העניין של דרגה פחותה. השורש הוא אחר, זה פנים אחרות. הוא יכול להיות גדול בתור ישראלי, מכהן שלא הגיע להיות גדול בתור כהן.
אז הוא יכול לעבור אותו.
מה?
הוא יכול לעבור
בעולם שלו, בממד שלו. אבל זה למשל אתם מוצאים בחסידות, זו שאלה ש... כל חסיד שואל לעצמו, עם מי, במחיץ עצמי, אני אהיה בגן עדן. כן? אז יש מחיצות, כל אחד והמחיצה שלו. ממש, פשוטו כמשמעו, כל אחד קונה עולמו. כל מה שהבורא נתן לו מלכתחילה כשברא אותו, זה צריך לתקן, לא יותר ולא פחות, לא פחות ולא יותר.
הוא לא יכול לעבור את זה.
לא.
אם מי שיודע את התיקון שלו בגלגול הזה, אז בעצם יודע מה כל השביל צריך לעשות.
מה?
מי שיודע את התיקון שלו בעולם הזה, בגלגול הזה שלו.
כן.
אז זה מה שהוא צריך לעשות.
כן, אבל כשהוא יודע, לרוב המשים זה כבר מאוחר מדי. אז מוטב שלא ידע.
בוא, לא יכול לתקן.
מה?
לא, אבל תורתי.
אז מוטב שיוצא את החוק לא. לא זה הוא, זאת אומרת, צריך להגיע עד המדרגה הזו של אינסוף, שזה נתחיל להיות אינסוף מדרגה. אחרי המושג כו, זה מתחיל אינסוף. כו זה בגמטריה 25, מיד אחר כך זה כבר הוויה 23.
זאת אומרת, יכול להיות?
אולי פעם אני הזכרתי את זה בקשר לחנוכה. למה בקשה בחנוכה?
חנוכה.
אה, כן, חנוכה. אז יש איזה רמז במאמר על דרך חיים, על הפסוק הזה. שבו לכם פה עם החמור. כיוון שזה העניין החומרי, העולם החומרי, כן? ויאמר אל נערה וישמעאל... כן, עם דומה לחמור. המאמר מסביר, מה זה חמור? זה חומרי, כן. ואני והנער המלך הערכו ומשתחווה ונשאו עליכם. אז זה מעניין מאוד. פה זה פה, זה אחד פחות מגמטריה אלוקים, טבע, כן? זה העולם הטבעי. כן? קור זה כה, אחד פחות מקפה, אחד פחות מהוויה, זה העולם הרבה. זה ההבדל בין עם ישראל והגויים. הם יכולים להגיע עד פה, ואנחנו יכולים להגיע עד קור. מה? מה זה לא? כל עוד שאנחנו בעולם הזה, אז אסור להסתלק מן העולם הזה, זה המיסטיקה של בני אהרון, כן? אנחנו צריכים מועדים של עולם הבא ולחזור לחיות בעולם הזה.
להריח.
כן.
אבל נזים איתה נושא
של
אלוקים
ומלאכים, שאפשר לחזור גם את המלאכ.
לא, אני לא אמרתי את זה, אני לא אמרתי להיות כופר בקבלה, זה משהו שתמיד חכם, בריא ושלם, אפילו שתמיד חכם מהניג לב, הוא יודע שזה נמצא דבר כזה שנקרא קבלה. זה לא שייך לו, אבל הוא יודע, והוא מעריק את זה, כן? הוא מפחד גם כן, זה מסובך. אבל הוא לא חייב להאמין בדבר זה מסוים. אם הוא כופר בזה, זה כבר עניין אחר. הוא כופר בדברי חכמים, כן?
מה? בשביל לתפור במשהו צריך לדעת מה זה.
לכן אני חושב שמידת גמילות חסדים של החכמים שלנו, שלא נתנו את זה כחובה, מכיוון שהם מכירים את הטבע האנושי. טוב, אני שוב פעם חוזר לכלל הזה. כשהדור בתיקונו, כשבן אדם הוא בן אדם, אין דברים כאלה. אבל אנחנו איזה מושג להשתמש בזה, אנחנו בסוף הדורות, כן? כמעט עניינים של סוף העונה, יש קלקולים, כן? וכל בן אדם בדורות שלנו הוא פרדוקסלי לגמרי, יש הרבה טוב וקצת חר, או הרבה רע וקצת טוב, זה פרדוקס, כן? יש רמז בזה, בן דוד בא בדור שכולו חייב או כולו זכאי. יש אחד מההסברים, בדור שכל אחד הוא או זכאי או חייב, אבל אי אפשר לעשות את הדין מכיוון שכל אחד ואחד הוא בבת אחת גם זכאי וגם חייב. מבינים את העניין, כן. אז יש לכם תלמידי חכמים, אי אפשר להכחיש שהם תלמידי חכמים, בנגלה, בהרבה דברים, כן. אבל יש איזה שטח של התורה שהם כמעט אטומים בזה. לא מבינים, לא מסוגלים להבין. חוץ מזה, יש להם איזה תכונה של יצר הרע, של שנאת חינם, של קינה שהיא שנאה, ולאו סתם קינה כחכמים מרבה חוכמה, כן? ופתאום אנחנו רואים אותם שהם שונאים את הקבלה, כן? אף על פי שבכמה שטחים הם ממש צדיקים. טוב, זה העניין של הפרדוקסליות של האישים, של האדם בדורות שלו. זה ברור. אז מה? מכיוון שכך הוא, זה לא מטבע היהדות לחפות על האדם להאמין במשהו. לחפות, כן. ויש לכם דוגמאות. חכמי ישראל לא אוהבים שורה יותר מדי ארוכה מעיקרי האמונה. כן? למשל, יש לנו 13 עיקרי האמונה מהרמב״ם. אגב, יש שאומרים שזה לא מהרמב״ם, זה מהרמב״ם, כן? אבל זה מסוכן מאוד. אחרי הרמב״ם, הרבה חכמים, בפרט רבי יוסף אלבור, כן? הם התנבלו לזה, והם צודקים. זה יותר מדי דלתות, כן? ואם הוא לא מסוגל להאמין דווקא בעיקר זה, בתוך עיקר של הדת, אז זה לא חלק לעולם הבא. אל תגיד שזה עיקר של אמונה. תגיד שזה אמונה, תגיד שזה מצווה להאמין בזה. אבל אם תגיד שזה תנאי, אם אתה מאמין בזה אתה יהודי, אם אתה לא מאמין אתה לא יהודי, אתה גונב ממנו את העולם הבא שלו. אתה עושה אותו כופר, כן? לכן מוטב שיהיה לו חטא אחד לא האמין בזה, מלהיות כופר. ולכן לפי המסקנה, עכשיו, נשחק כלל אחד, תורה מן השמיים. מי שלא מאמין בתורה מן השמיים, אז הוא כבר מחוץ לקהילה. המסקנה של הפוסקים. מה? ואני רוצה אולי, עד כאן זה ההלכה. עכשיו אני מסביר אולי, בתור הניסיון של חינוך. ואני חושב שעכשיו, גם כן בתקופה שלנו, גם הכלל הזה לא צריך ולא אפשר להשתמש בו. יש הרבה יהודים שמסוגלים, אבל הם צריכים זמן של חינוך, מסוגלים להגיע ולהיות שומרי מצוות, מאמינים, גם תמיד חכמים, צדיקים, קדושים, והם נמצאים באיזה שלב שהשכל שלהם לא תופס את זה, תורה מן השמיים. כלומר שאינם מסוגלים להבין את זה לפי שכלם, לפי העם, אז אסור לכפות להם להאמין בזה או... ומי שפוגם באמונת חכמים, זה כבר סימן שיש משהו לא בסדר. לכן, אני אסביר את זה. החכמים אמרו כמה דברים. הוא מאמין בחלק ולא מאמין בחלק. זאת אומרת שהוא מאמין שחלק זה תורה מן השמיים וחלק זה שיקול דעת של הרב, כן? אבל מאיפה הוא לקח את הסידריון? זה סימן שהוא לא מאמין בתורה מן השמיים. הוא מחליט זה תורה מן השמיים, זה לא תורה מן השמיים. תפסתם את זה. אבל...
יש מינים גם בדורן?
מה?
יש מינים גם בדורן?
יש מינים. אם הם בחינת תלמידי חכמים, אז הם גם מינים. אני חושב שהמינות הכי שכיחה בדורנו זה מינות שדומה לצדוקיות, דומה מאוד. יש אנשים מצוד, אפילו בישיבות יש. זאת אומרת שלמיתו של דבר, כשאומרים שמאמינים בתורה מן השמיים, זה רק בפה והלאה. למיתו של דבר לא מאמינים בדבר כזה. מכיוון שזה בעיניהם שזה, איך אומרים, עבודה זרה להאמין בדבר כזה. והם מסבירים את זה ככה. מה?
מה הם עושים בישיבות?
מכיוון שהם, יש להם יחס עם העודה התרבותית החזקה של התורה, זה תרבות ישראל. וזה תרבות חשובה מאוד, הגויים אין להם תרבות כזאת. זה הכבוד של עם ישראל, שיש לו תרבות, אבל זה חוכמה אנושית דווקא. זה כמין שובילות כזה, רסים כזה. התרבות שלנו היא היותר גדולה שבעולם. ואיפה ללמוד את זה? בישיבות, אז לומדים בישיבות. אבל יש להם, אם אפשר לומר את זה, יש להם איזה זיקה לצד החוכמה שיש בתורה. לא לצד הגילוי הנבואי שיש בתורה, לצד השמיימי שלו. רואים את התורה כהחוכמה הכי גדולה בעולם. כן? אבל לקיים את זה, זה עניין אחר. מצאתה את זה. כן, הרב בן. אפילו מי שטועה, חל ושלום, בדבר מעיקרי התורה, מחמת עיונו, פטור מעונש, שמפני שחושב שמה שעלה בעיונו הוא אמת, ואם כן, אנוס. זה מה ש...
רבי הילר שהוא קופה. מבין לגמר הרבי הילר שהוא קופה במשהו.
כן, כן, בגלל המשיח. ולא חדלו לומר שמועה משמו, כן? נפל פיסטו. זאת אומרת שנעזור לכלל הזה, מי שאינו מסוגל לאיזה ערך, מידה, אינו מחויב. לכן ישראל לא מחויב למדרות של קדושת הכהן וכן הלאה. טוב, זה מובן. אז אנחנו חוזרים לעניין של הזקנה.
מה
עשו שנאמר על הדברים?
מה עשו שנאמר? הדברים עתידים להיות יותר חשובים.
איפה זה נאמר? איך זה נאמר?
שמעתי.
אבל אני רוצה לשמוע את המקור, אני לא זוכר את זה. לא, ייתכן שיש רעיון כזה, אבל מאיפה זה בא? צריך לראות איך זה כתוב, כן?
לא עכשיו.
שהנביאים יהיו יותר חשובים מהכהנים. לביאים או נביאים? לביאים. העניין הוא ככה, אם זה יהיה אותו מקום, שואלים ככה בגמרא, מה הביא את קורח לשטות כזה להתנגד למשה ואהרון? אז ההסבר הוא ככה, הוא ראה שממנו צריך לצאת שמואל הנביא, ושמואל היה שקול כמשה ואהרון בבת אחת. יש פסוק לזה, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקודשו. אז הוא ראה כי בתור לוי הוא יותר גדול מהכהן. לכן שזה לא נכון.
מה
המשמעות
ששמואל שקול כמשה ואהרון?
מה? שמואל בדורו היה שקול כמשה ואהרון בדורו אותם.
זה משטח בדורו, לא בשמואל.
מה?
זה משטח בדורו, בשמואל, כמו
שאומר. כן, כבר קרה לכם.
שקול כמשה ואהרון.
מה?
אולי יפתח היה שקול כמשה, אבל כאן שמואל שקול כמשה ואהרון גם יחד. גם לא, גם צד הכולה וגם צד
הכולה. יפתח בדורו כשמואל בדורו. יפתח בדורו כשמואל בדורו.
אז זה לא משהו מיוחד, לפי מה שאנחנו אומרים כעת, זה לא משהו מיוחד לשמואל, זה כללי לכל מנהיג של דור.
רק שנייה, אני רוצה להסביר את זה ככה. קורח יש לו שתי טענות. התכלת בתלית והמזוזה בבית ספר. תכלת בתלית זה רומז לארון. הכהן הגדול מבחינת העבודה. אם תזכרו ועשיתם, כן? המזוזה בבית שמה לספרים זה התורה, החוכמה, האלימות, כן? לימוד ומה. אז זהו ההסבר, שבשמואל היו שתי הכוחות האלה, לימוד ומה. אחר כך אני אחזור לעניין הזה, שנפטר בדורו, כי שמואל בדורו, יש לי גם כן בדיחת על לא תמשיך. זה העניין, טעות של קורח, שראה מה עשה שמואל, היה מורה הלכה לפני רבו, שמואל, אבל היה צודק באותה תקופה, כן? לפני אלי הכהן, היה צודק, אבל בדורו של קורח לא היה מקום להיות מורה הלכה לפני רבו שהיה משה. בדורו הוא טעה, אבל שמואל היה צודק, וזהו הטעות שהביאה את קורח לכל הכישלון הזה, כן? אף פעם, אני שמעתי את זה לתלמוד תורה כבר, היו מספרים את זה שהייתה באיזה קהילה, כל פעם שהיה בא איזה אורח מקהילה אחרת, מעיר אחרת, מי יודע לקרוא, אז היו נותנים לו את הכיסא על יד הרבי של הקהילה, והמנהג היה שהוא היה שואל אותו שאלות. והוא התחיל לשאול לאורח שאלות, האורח לא ילד, יודע להשיב. והתנצלות אמר, כך אמרה הגמרא, יפתח בדורו, ישמואל בדורו. אז הרב אמר לו, וכי יפתח ישבו? יש פסוק שאומר, וכי יפתח ישבו. אז הוא שאל אותו, וכי יפתח ישבו? אפילו שהוא כתוב. אז נחזור לעניין שלנו, זה היה ההגדרה שלה זקנה. כן. אז מה שאנחנו צריכים להבין עכשיו, זה איך מידת מיעוט חסד מביאה לזקנה. יש איזה דוגמה, אברהם אבינו. אז תמשיך.
מידת מיעוט חסד, על ידי זוכה האדם לזקנה ולעריכת ימים, ולעריכות ימים. וזה אומרם במדרש, ואברהם זקן בא בימים
רבים. בא בימים.
בא בימים.
בא בימים, בפסוק. ואברהם זקן, בא בימים. אז יש גם כן זקנה ואריכות ימים. כן? אולי בכל יותר רם.
ואברהם
זקן, בא בימים. הרי הפסוק הזה, המדרש, מביא פסוק של משלי. רודף צדקה וחסד.
רודף צדקה וחסד, נמצא חיים.
נמצא חיים. צדקה וחבוש. זה במשלי. אז והוא מסביר את זה.
עודף צדקה זה אברהם, ושמרו דרך השם לעשות צדקה.
לפי מה שאומר הפסוק, ושמרו דרך השם לעשות צדקה וחסד. זה בפסוק, כן? זה פסוק עניין סדום ועמורה. עם חסה אני מאברהם את מה שאני עושה, והיו יהיה לגול גדול ועצום, למען יצווה את ביתו וזרעו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה. תנקו משפט, כן. לעשות צדקה ומשפט. לכן יש לנו את ההגדרה הזו, צדקה ומשפט זה גמל חסדים, כן? ואנחנו לומדים את זה מהפסוק, לכן חוזרים לפסוק שמשלה, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וחסד. יש, קודם כל, יש לך את הפסוק הראשון בספר בראשית, ואברהם זקן בא בימים. אז המדרש רוצה להסביר למה אברהם דווקא הוא הראשון שהתורה אומרת, זקנה ואריכות ימים. ההסבר של המדרש הוא מטבען שהיה הראשון שהיה גומל חסדים. לכן זכה לזקנה ואריכות ימים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מפסוק של משלי, שאומר, עודף דקה וחסד ימצא חיים, דקה וחבות. אז המדרש מתחיל להסביר את כל, את כל הפסוק של משלי עכשיו. עודף דקה זה אברהם, שנאמר בו, ושמרו דרך השם לעצות צדקה ומשפט, כן? וחסד של פסוק של משלי, שגמל חסד לשרה. מתי גמל חסד לשרה?
קבורה.
מה? הקבורה, כן. ושוב, זה לא קל להבין, מה זה? זה חסד?
זה
שקע, הקבורה. הקבורה. זה חסד משלי. טוב, אנחנו יראים שלפי השולחן ערוך גם כן. ההגדרה של מידות בנות חסדים זה לקבור את מתו, כן?
לקבור ממי לא?
קבור את המת לגבות חסדים, זה גם כתוב בכתובה, חייבים על זה. אבל למה קוראים את זה חסד? כן, כן, כן. זה חסד של אמת, שהעושים עם המת. זהו, זהו. טוב, אז נמשיך את העולם. ימצא חיים, ימצא חיים של הפסוק של משלי, יש פסוק גבי אברהם, ושני חיי אברהם, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. כן? אבל הפסוק, למיתו של דבר זה, ולימי שני חיי אברהם. אבל זה אותו דבר. צדקה וכבוד.
אמר רבי שמואל בר יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומנותי גומל חסדים, תפסת אומנותי, בואו לבוש לבושי.
איזה לבוש זה?
אברהם זה כן.
באהבה יפה. זהו ההסבר של כל העניין. זאת אומרת, גומל חסדים זה אומנותו של הבורא. אז כשהוא מוצא איזה בריאה, שהוא, כלשון המדרש, שתפס את אומנות הבורא, אז הוא נותן לו את הלבוש שלו. מה זה הלבוש? המידות שלו. המידות נקשרות ימים ושנים. כן. אבל לפני שנגיע לביטויים האלה, כן? המידות שלו זה כבר נצחיות. מה ההבדל בין הבריאה מבחינת עולם הזה והבורא? זה כל המידות של האלוקות. כל המידות האלה. מכתר עד מלכות, זה מידות של האלוקות. בכל מידה ומידה יש שאר המידות. למשל, בכתר יש כל 10 מדרגות. ולכן, מה שצריך להבין, אני מסביר את זה בלשון המגלה, כן? כאחדות המידות. טוב, צריך קצת הקדמות, לא הרבה, אבל צריך הקדמות. צריך להבין את זה. השכל, דרך השכל, אנחנו יכולים בהחלט להבין כל מידה ומידה לחוד. להבין מה זה כתר, מה זה חוכמה. צריך הרבה לימוד, אבל מגיעים כדי, בדרך הבנה, כן? דרך חוכמה. מה זה כתר, מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה חסד, מה זה גבורה וכן הלאה. אבל לדעת שכל זה אחד, השכל לא יכול לתפוס את זה. זה דבר שבא אמונה. זה זוהר מפוצה מאוד על העניין, כן? לכן זה טעות גמורה לומר שאחדות המידות זה עניין של הבנה. אי אפשר להבין את זה, זה למעלה מהשכל האנושי. וההסבר הוא פשוט מאוד. כי כל מידה ומידה, לפי הכלל, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, כל מידה ומידה היא ההפך אחד מהשני. חסד זה הפך וגבורה. להבין איך זה יכול להיות אחד, זה בלתי אפשרי דרך השכל. יש אפשרות להבין בחוכמה, אבל זה למעלה מהשכל. אפשר לדעת את זה, אבל לא לפי דרכי השכל. לכן זה כלל חשוב מאוד, כי העניין של אחדות הבורא, אחדות המידות, זה עניין של אמונה, זה לא עניין של דעת, של דעת לפי השכל. תפסתם את זה? זה עיקר חשוב מאוד. אני רוצה עוד להוסיף משהו בזה, מבחינה שוב חינוכית. אם איזה מלמד שתלמוד תורה הוא אפילו באיזה שיעור של מוסר לגדולים, למבוגרים, הרב אומר שזה דבר מובן מאליו, מי שאינו מבין את זה שהשם אחד, אין לו שכל וכן הלאה, זה טעות חמורה, מכיוון שהילד מקבל את זה מכיוון שאיזה רב מבוגר אמר לו את זה, כן? ואחר כך הוא יגדל ויבין מעצמו שזה בלתי אפשרי לפי דרכי השכל, אבל הוא עוזב את הכל. תרסתם את העניין. זה טעות חינוכית חמורה. מכיוון, למה? מכיוון שמפחדים מלומר שזה אמונה. הם יותר גאים לומר שזה חוכמה, שזה שכל, שזה בינה, שכלית, כן? אבל לא צריך לפחד מעניין של אמונה. זה גם כן שייך לעניין של תורה מן השמיים. אילו התורה לא אמרה לנו שהשם אחד מתוך שכל אי אפשר להדריך, אלא רק בתוך הנחה שכלית, אבל בלי הוכחה, כן? וזה גם כן, אני לוקח את זה מהשיטה החינוכית של הרמב״ם בעצמו. למשל, כשהוא אומר, אם התורה לא אמרה שהעולם נברא, לא היינו יודעים את זה לפי השכל. לכן אנחנו צריכים להאמין שהעולם נברא מכיוון שהתורה אמרה, כי מדרכי השכל אי אפשר לתפוס את זה, זה דבר שבאמונה. למה? מכיוון שיש שתי הנחות שוות. אני יכול לחשוב שהעולם קדמון, ואני יכול לחשוב שהעולם נברא, אלמלא התורה אי אפשר לחתוך בעניין.
זה אפשרות?
מה?
זאת אומרת, אמונה בשם זה עולם קדמון ואפשרות ביחד?
לא. לכן, יש אפשרות לסדר דת כזו, אמונה כזו, שיש גם כן אל נצחי ועולם קדמון. כל הפילוסופיה של אריסטו מבוססת על זה, כן? אז אני אמשיך בזה קצת כדי להסביר את העניין. והרמב״ם צודק בזה, והוא ממש גדול בעניין הזה. אנשים קטנים אמרו עליו שלא מאמין שהעולם נברא. זה לא שאמר, הוא אמר שאי אפשר להוכיח את זה לפי השכל. ולכן התורה רצתה שאנחנו נדע את זה. כי יש תועלת לזה לדעת שהעולם נברא, לכן אמר לנו, מהשכל אי אפשר להשיג את זה.
אפשר לשכנע מישהו?
מה?
אפשר לשכנע מישהו שלא מאמין
לי? מי שלא, לא, אי אפשר לשכנע לפי השכל, אפשר לשכנע לפי החינוך, אבל לא לפי השכל. מכיוון שלהאמין בזה, שאני בריאה ולא ישות קדמונית, נאמר, נצחית, זה כבר מידה מוסרית, זה לא מידה שלמה, כן?
הבחירה החופשית זה מסוג הדברים האלה? שהשכל לא היה קולט את זה?
לא הבנתי את השאלה. תסביר את השאלה עכשיו.
הבחירה החופשית זה גם מסוג הדברים של הולד שהתורה אמרה שיש דבר כזה שקיים בחירה חופשית, השכל לא היה קולט את זה?
גם כן, זה דבר שבאמונה. אבל אני רוצה לדייק כדי שתבין את השאלה בקשר לשאלה שלך. כשאני אומר שכל, זה תלוי לפני שלמד או אחרי שלמד. לפני שלמד מהתורה, השכל שלו לא סובל את זה. אחרי שלמד, דומה בעיניו כאילו מי השכל הוא מבין. זה שכל שכבר קיבל חינוך, כן.
שכל מעולף.
מה?
שכל מעולף.
זה. אז זאת אומרת, עכשיו שקיבלנו את החינוך של התורה, אז גם העניין של הבריאה וגם העניין של אחדות ואחדות המידות וגם העניין של הבחירה החופשית, זה לוקח איזה ממד סיכוי, כן? אבל זה לא השכל של כל אחד ואחד, זה השכל של התלמיד החכמים, כן? כי גם דרך השכל מבינים את זה, אבל זה לא מתחיל ככה. בהתחלה השכל לא נותן להבין דבר כזה. זה ממש דבר שבאמונה, כן? וההסבר הוא פשוט מאוד. כי זה הפכים. ואיך להבין ששני הפכים הם אותו דבר? אפשר להבין את זה. והרבה הרבה תלמידי חכמים הסבירו לנו את זה בפחת המהר"ל עצמו בכמה ספרים. אבל זה לא לפי השכל, אלא לפי השכל של התורה. זה כבר עניין אחר.
אבל הרמב״ם עצמו אומר שאי אפשר להבין את זה בצורה שכלית, הוא היה תלמיד חכם. למשל הידיעה בין ההבדל בין הידיעה של הקדוש ברוך הוא את העתיד לבין הבחירה, אז הוא היה תלמיד חכם, הוא אומר שאי אפשר להבין את זה בשכל.
כן.
גם בסדר שלו, שהוא היה תלמיד חכם גדול.
כן, אבל הוא אומר את זה לתלמיד חכמים קצת פחות...
זאת אומרת, הוא הבין את זה מבחינה שכלית?
אני חושב שאפשר להגיע, לא כל אחד, אבל אפשר להגיע. אבל שוב פעם, זה תלוי, אם אתה אומר, השכל האנושי עם כוחות עצמו, בלי גילוי מן השמיים, בלי תורה מן השמיים אי אפשר. עם תורה מן השמיים אפשר גם דרך השכל. אבל אני רוצה לגמור את העניין. הקשר בין עניין של אחדות המידות לתורה מן השמיים. אם התורה לא הייתה אומרת לנו שהשם אחד, לא היינו מגיעים לאמונה כזו, לדעת, לדעת כזו. אנחנו יודעים את זה מגילוי התורה. וזהו ההסבר של אריאל מקוזרי וגם הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, ש מי שמאמין בבריאת העולם דרך שכלו, הוא יישאר כל חייו בספק. מכיוון שלפי השכל אי אפשר להוכיח את זה, כן? ולכן אנחנו, ההוכחה באה מתורה מן השמיים, ממעמד הר סיני. במעמד הר סיני, מי שנתגלה לעם ישראל אמר, אני בראתי את העולם. לכן אני יודע שלעולם יש בורא. ואחר כך, איך להגיע להבנה הזו, וזה התחלת דרכו של אברהם אבינו. אז לפי דעתי, ואני שוב פעם נתקל עם כמה רבנים על העניין הזה, כן? אבל צריך להבין את הדבר בעומקו. מה שנתגלה לו לאברהם אבינו, לפי המדרש למשל, שלעולם יש בורא, זה לא בא משכלו, זה בא מהמידות המוסריות שלו. להסכים למושג כזה שאני נברא, אני מקבל את המציאות שלי ממי שברא אותי, זה ערך מוסרי, זה לא עניין שכלי. כי דרך השכל אי אפשר להוכיח. כן? זה מובן. עושים מאברהם אבינו כאילו היה פילוסוף גדול. הוא לא היה לא פילוסוף ולא... ולא...
אפילו שתי פילוסופים לפני רבנים.
רבנים, זה לא פילוסופים.
למה אתה לא עושה חלבה?
כן, היו כשתי רבנים.
חיפית עליו בעל הדירה?
מה?
חיפית עליו בעל הדירה. וידאו לא היה מדהים.
כן, כן, אבל צריך...
לב, הכתוב שצריך, חיפית עליו בעל
הדירה. ברור, ברור. צריך להגיד. יש איזה ערך האמונה, זה מה שרציתי להוסיף. האמונה מתחילה בחפש. רק חסיד. במובן האטימולוגי של האמונה, יכול להיות מאמין. צריך להסכים לזה, כי השכל לא נותן אותי. אם חסיד, חסר. כן? צריך לזה כשמין הסכמה להאמין. ואם לא כן, אין לו כוח להאמין. אבל אותה הסכמה, זה מהמידות המוסריות. זה קרוב מאוד, מאוד ממידת הענווה. לכן אמרו כי עקב ענווה יירא. זה כמין ענווה שמביאה לסגולת גילוי תורה מן השמיים. מי שאינו ענב, הוא לא יכול לקבל את זה. מכיוון שהשכל שלו מונע מלקבל את זה. כן? אין גאוותן כמו השכל. אבל, ולכן, מידת הענווה באה מצד אחר לגמרי מהנשמה. הרצון מסכים, השכל לא מסכים. השכל רואה או לא רואה.
השכל לא נותן, אבל האם הוא נותן את היתר?
מה?
מה שאמרנו עכשיו זה שהשכל לא נותן.
לא, לא.
האם הוא נותן גם את היתר?
השכל נותן לך שתי אפשרויות.
אפשרות, אבל. אפשרות. הוא לא סתר דווקא.
לא, אבל כל אחד יש לו אופי משלו.
כן, אבל בכלל זה נכנס לכלי...
לא, לא, לא. אי אפשר לסתור את האמונה, אבל אי אפשר להוכיח אותה מהספר. זה מידה מוסרית שנותן לדעת את העניין, להערים את העניין אבל למעלה מהספר. זהו הפשר של למעלה מהספר. למעלה מהשכל זה לא אומר אבסורד. למעלה מהשכל זה אתה יכול להבין, אבל לא דרך חפש. אלא עם כוח שהיא למעלה מתפיס את הזה. זה פשוט זו כמשמע. כן. לכן, למה דיברנו על זה? ייחוד המידות, אני רוצה.
אוקיי.
בכל מידות, בכל סירה או סירה, בכל מידה או מידה, יש כל שאר המידות. כי האור הוא אחד, כן? הוא מתפצל לכמה פנים, זה הריבוי, הפירוט שיש בעולם הזה, בעולם התחתון, אבל לאמיתו של דבר, האור הוא אחד לגמרי. לכן, באור הכתר יש כל האורות, וכן הלאה, בכל המידות, כן? זה רק, זה צד דומיננטי. כשאנחנו אומרים חסד, זאת אומרת, העצם שהאור הזה הוא רובו חסד, אבל יש גם כן, כתר שבחסד, חוכמה שבחסד וכן הלאה, ויש נצח שבחסד. ולכן מי שהוא ממש גומל חסדי, זאת אומרת, תפס אומנותו של הבורא, וזה התחלת המידות בבחינת הבריאה, כן? עולם חסד יבנה, זה מתחיל בחסד, אז מי שתפס את החסד, הוא תופס את כל שאר המידות, הגבורה והתפארת והנצח והעוז וכן הלאה, אבל בעיקר הנצח, שהיא המשכיות של החסד. מכיוון שכשהחסד התעמק לגמרי, אז מופיעה הנצחיות של העניין. וזה מה שמשה רבנו נותן לכל המידות של האבות. חסד של אברהם הוא חסד אמיתי בשלב של יעקב. אתם רואים את זה, חסד, אברהם, גבורה, יצחק, תפארת יעקב, אז מופיעה נצח שהיא מידתו של אברהם.
שאלה יותר כללית, כי הרב תמיד מזכיר את הספירות. אולי אני יכול להסביר באמת, מה זה הספירות? כמעטים בדיוק מה ההגדרות שלהם.
אני חשבתי שאתם יודעים כבר את העניין. טוב, ספירות לא יודעים מה זה. אלא, יש ככה, אנחנו רואים שבתורה יש 10 שמות של גילוי הקדוש ברוך הוא. לכן יש לו פעולות בעולם, דרכים בעולם. וכל פעולה, כל מידה ומידה, יש לה שם בפני עצמה. ולכן יש איזה פנים שונים של אותה אחדות של גילוי המידות. אז אולי אם אתם רוצים לראות את התמונה.
מידות
ההנהגה? מה? זהו, מידות ההנהגה. מידות של ההנהגה, זהו. השם אהיה זה שם של הספירה כתר. השם יח זה שם של הספירה חוכמה. השם יוצגי רפקי ואותיות ונקודות אלוקים, יוצגי רפקי אותיות אלוקים זה שם של החוכמה, של הספירה הספירה בינה. השם אל זה שם של חסד, אלוקים זה גבורה, יוצגי רפקי משום אותיות זה תפארת, שם המפורש. השם צבאות זה נצח, אלוקים צבאות זה עוד, אל חי או אל שדאי זה יסוד, ואדוני זה מלך. אז אנחנו מוצאים במקרא את שמות האלה. זה סימן שלפי הנהגתו של השגחתו של הבורא, מופיע איזה מין כלי של אמצעיות בין איחוד המידות והעולם התחתון. אין פה זה נושא עדין מאוד, אבל זה העניין שלנו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כן? צריך לדעת שכל זה אחד באחדות גמורה, וזה דווקא למעלה מהספר. זה דווקא עניין של אמונה. אז זה עולם הקבלה, כן? שוב עולם עשיר מאוד, יש הרבה מדרגות, יש עולמות, כן? אין סוף עולמות, עולם שלם. אבל בעולם של המדרש זה יותר פשוט, ואפשר להתחיל בזה. אנחנו יודעים שבפן בסיסי יש שתי שמות, השם ואלוקים. אחד זה מידת הרחמים, ואחד זה מידת הדין. וזה יותר פשוט וזה, זה ניתן לכל להבין את זה. יש שתי הנהגות כוללות, איך אומרים את זה, כלליות, כן, בעולם, לפי הטבע, זה מידת הדין, ולפי הרחמים, זה מידת הרחמים, ולפי ההשגחה, כן? אז זה אי אפשר להכחיש, כי... מה זה מידת הדין? זה הכי חיות של חוקות הטבע. זאת אומרת, בחוקות הטבע יש לנו דוגמה שמידת הדין גמורה. החוק נותן את זה, זה מידת הדין, כן? זה נקרא אלוקים, בגמטריית הטבע, כן? זה התגלות של האינסוף דרך הטבע. זה מידת הדין. זאת אומרת, הדוגמה הכי בולטת של מידת הדין זה חוקות הטבע, כן? והקבלה מסמלת את השלמות הזו, הזו שנקראת טבע אלוקות, מידת הדין, בסמל של עגול. ויש עוד שלמות אחרת שנקראת קו היושר, ישר, הקו, כן? זה התגלות, רצון האינסוף, רצון הבורא, דרך ההשגחה. מה ההבדל? האלוקות אינה, איך אומרים? משגיחה, לא, אינה, כאילו אינה מרגישה ההבדל בין צדיק לרשע, כן? חוקות הטבע זה מלוכי למורה ככהן כעם, כן? אבל ההשגחה היא מבחינה במדרגות של הזכות של כל אחד ואחד. אז הוא נקרא קו היושר. והסוד של ייחוד השם זה דווקא המספר פי במתמטיקה. זה הקשר בין הקו והעגול, היחס בין הקו והעגול, כן? וזה נקרא שדאי. מהי הגמטריה של שדאי? 300, זה הבית. זה התחלת הלכת. יחד. אז, אני רוצה להגיד, אני רוצה קצת בקצרה, זה הקשר בין שתי הנהגות האלה, כן? וזה סוד גמור, זה למעלה מה שאי אפשר לתפוס את זה, כן? מכיוון שזה ברור שבמציאות יש דבר כזה שהוא היחס בין הקו והעגול, ומכיוון שזה החוק של המציאות, אבל אי אפשר לתרגם את זה במספר מתמטי מסוים, כן? זה כמין מפלצת מתמטית, כן? זה העצות, וזה נקרא אין שדאי, שאמר לעולם עוד די, ושאמר לאלוקותו די. זה הרקיע בין העולם והאלוקות. זה נקרא. ייתכן מאוד שבעבודה זרה שלהם, הם קיבלו משהו מהאמת, כן, אבל הם עזרו את זה, זה היה סוד, כן? כי האות פי ביוונית, מה? פי ביוונית. לא, אבל זה המבטא היווני הישן, יש? היא התחלה של המילה פן, שהוא הכל, כן? פן. הפנתאיזם שאמרתי. זאת אומרת, זה היה איזה סוד של האליל שלהם, כן? האליל שנקרא פן. היה לו איזה חליל. דווקא. מה?
המילה פן היא קרבה מהשם שלהם.
ייתכן, ייתכן. הפחד, כן? הפחד של ה... והיה להם איזה חליל בעבודה זרה שלהם, אז דווקא עם מספר מסוים של מידות. טוב, אז נחזור לעניין שלנו. זהו עניין של הספירות. וזה הכלים של ההנהגה, האמצעים של ההנהגה. אז לפי השכל, הדרכים האלו של ההנהגה הן סותרות זה לזה. מידת הדין זה ההפך גמורה של מידת הרחמים, מידת הרחמים זה ההפך הגמור של מידת הדין. לפי השכל אי אפשר להבין, לתפוס את העניין של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז תזכירו את זה, יש בעשר ספירות שזה רק דגם של מבנה של אין סוף מדרגות. אבל מכיוון שמספר עשר זה המספר הראשון של רבים, אז אמרו עשר ספירות, אבל זה ידוע שזה אין סוף מדרגות, כן? אין סוף בחינוך. ויש גם כן השורשים של שלושה הקווים האלה. אני מסביר את זה. בסך הכל זה 13 וגמטריה 1, כן? אז יש קו החסד, יש לו שורש משלו, כמו שהוא חוכמה. קו הדין, יש לו שורש משלו שהוא בינה. קו הרחמים שמאחד את השניים, שורש משלו זה כתר, כן? אז השורשים האלו, זה נקרא צח צחות בקשון המקובלים, יש ספירות ויש עולמות של, עולמות של צח צחות. אורך צח ומצח צח.
מה זה?
מה?
עמים.
זה, חסד, דין, רחמים שמאחד, כן? אז יש שלוש, שלושה שורשים, פלוס עשר מדרגות, זה 13, זה סוד האחדות, כן? כל זה אחד. אז, זה דבר שבאמונה. אז מה שצריך להבין פה במדרש של המהר"ל, שמי שתפס את החסד, תפס גם כן את הנצחיות. מה זה נצחיות בעולם הזה? זה נקרא זיקה. זה המסור.
אם אתם
זה קורא
בכל מידה זמיקה,
אז גם מתפס מידה אחרת. גם כן. אבל יש סיבות להבין שבאופן, איך אומרים את זה? מיוחד. מידת הנצח זה המשכיות של נצחת. ויש הרבה השלכות לזה, גם בהלכה, גם בכמה מדרשים. בסדר, מבנה של המידות, זה מביא לזה. יש דרך של התפשטות של העניין. חסד הופך את עצמו לגבורה, מתקן את עצמו בתפארת, ואז הנצח יוצא. אבל הנצח יוצא מחסד, ישר. מבינים?
לא.
אתה צריך להתרגל. יש...
הרב, איך מבחינה מעשית, עד שרוצה באמת להגיע
להתנאה?
לא, לחסד.
אה,
כן.
צריך להבין את זה שזה צריך להיות רציני, חסד רציני.
מה זאת אומרת, מבחינה מעשית?
מבחינת מעשית, להיות ממש בן אדם כזה שכולו בנוי במידת החסד.
כן.
אלא דווקא המדרות הקטנות שאנחנו עושים, איזה צדקה פה, איזה צדקה שם, כן? אני זוכר הסיפור הזה, היה לי תלמיד ככה קצת נאיבי, ופעם שמע שחבר שלו חלה, אז הוא היה שמח מאוד, יש לי מצווה שאני אומר לך את הדין לעשות. ממש הוא שמח, ברוך השם יש לי מצווה לעשות. לא, לקחתי את זה ברצינות, זאת אומרת, זה חסדו של המעברים. אז אולי נחזור על ההגדרה של מה הייתה חסדו של המעברים, מידת החסד של המעברים. כל זה בקונטקסט של סדום ועמורה. זה פסוק גם כן בזה. הוא היה מסוגל להיות חסיד, אם אפשר לומר, גומר חסד, לחשעים האלו של סדום ועמורה. מין ענקיות של חסד כזה אי אפשר לפעול. וצריך לתקן את זה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הוא צריך לימוד. אני אסביר לו מה אני אעשה עם סדום ועמורה. מכיוון שהוא צריך לחנך את עמו אחריו, למען ידעו לעשות צדקה ומשפט אמיתי, כן? אבל... משפט, הסוד של משפט, משפט זה הצד החסד שיש במידת המשפט. משפט זה... יש שתי מדרגות במידת הדין. דין חזק, דין קשה. דין קשה זה מידת הגבורה. דין רפה זה מידת המלכות. כן? המלכות. אז בין הדין הקשה והדין הרפה שהיא מידת המלכות, כי מלכות יש בחינת דין. השם של מידת המלכות, כמו שראינו, זה מידת אדוני. באדוני יש עניין של בית דין באדוני, כן? מלכות. אז צריך לעבוד דרך הצדק, הצדקה. צדק, צדקה זה מידת היסוד. אז גבורה, דרך, הוד ויסוד, זה מגיע לדין הרפא, שהוא המשפט. שהוא המשפט. אתם רואים שכל הדברי החכמים האלה, הכל בנוי על המבנה של הקומת. אי אפשר להבין אחרת. וכל הלשון הוא מדויק מאוד, מכיוון שזה בוזה מושגים, ערכים, מידות מסוימות ומיוחדות לגמרי. אי אפשר לומר אחרת, מכיוון שזה תהליך מדויק מאוד. אז, מה הייתה השאלה שלך? כן. אז לחסידות האמיתית יש תורה שכנגדה, כן? יש חוכמה שכנגדה. אבל צריך הרתימיות של החסידות. זאת אומרת, לא דווקא איזה מעשה קטן של זכר, כמו שאמרנו, אלא הוא כל כולו, כולו לזולת. ומי שמתנהג ככה פוחדים ממנו. כי מתגלה איזה מין אור, איזה מין חוזק, גדלות, שאלוקי. מי שמסוגל להיות חסיד באותה מדרגה, אז זה כבר האלוקיות שבנשמה שלו מתגלה בעולם. ולכן הוא לוקח את הפנים של זקנה. וזה לא עניין של גיל, כמו שאמרנו, זה עניין אחר. זה הצד הנצחי שיש בנשמה שמתגלה דרך הגוף שלו. מתגלה דרך הגוף שלו. אז אולי
אני אבותו הקשר.
מה?
אחד שיכול להגיע לזה, אני רוצה שיגיע בתחום הזה, ובלי חלק שיגרוך לו, למשל, שיהיה תמיד חכם גדול וכל הדברים האלה.
אני חושב שצריך להיות תמיד חכם גדול כדי להגיע לזה. זה תנאי מוקדם. אי אפשר להגיע
לזה. אחד שנותן את כולו לזולת וזה וברצינות וכל זה, הרי אין איזה השלכה אם הוא יודע...
לא, צריך, יש איזה קודקס של התנהגות. זה סימן, אולי נחזור לגלגולים, זה סימן שבגלגול קודם היה תמיד חכם גדול.
אבל עכשיו הוא מנגיש את הדגש
עליו. זה העניין של, אתם יודעים את זה, בדורות שלנו, דורות האחרונות של יתומים, אם אפשר, אבל לא כל כך יתומנות. יש מושג כזה שאומרים שאחד הוא משוגע לדבר. יש לו איזה מצווה מיוחדת שהוא משוגע לזה. למה? מכיוון שזה הגלגול שלו, זה התיקון שהוא צריך לעשות. מכירים את זה, הוא חסיד של המקווה, כן? אז הוא בונה מקוואות בכל העולם. יש חסיד של ישיבות, הוא בונה ישיבות. יש חסיד של ברית מילה, כן? יש חבדניקים, כן? יש חסיד של אותה מצווה. זה התיקון שהוא צריך לעשות, אז הוא משוגע לזה. זה מתגלה כאן.
אם בן אדם רואה שהוא נמשך אחרי דבר מסוים?
מה?
אם בן אדם רואה שהוא נמשך אחרי דבר מסוים, הוא יכול לעזור דברים אחרים
לא לעזור, אבל לשים את הדגש בזה. הוא מסוגל לזה, זה תפקידו בעולם.
לתת לעצמו לקבוע למה הוא נמשך.
מה?
אבל... כאילו, אתה רוצה להצלחה לקבוע?
לא, צריך מורה דרך, צריך מי שיהיה. זה כמו שאמרנו, כדי להעיר את עיניו, אם זה הגלגול שלו. אבל כשהוא ממש שואף לזה, זה שאיפה חזקה מאוד, זה סימן שזה באמת. רציתי, מה הייתה השאלה שלך קודם?
למה עשית?
טוב, רציתי להביא איזה פסוק לזה, נתאים זה נעלם. בוא, על מה דיברנו? איפה הגענו? מה? לא, מה מפתיע לי לפני השאלה האחרונה?
לא, אני שואל לך אם באותה, אם במידה אחת הוא יכול לבטא על מידות אחרות, זאת אומרת, אם הוא מתאבק בחסד, אם הוא צריך לבטא על מתחכם גדול.
טוב, אז זה מעל המיני. טוב, זה יחזור. מכל מקום זה העניין. ולא המערב חסיד. צריך חוכמה גדולה
לזה.
כן, חסיד אמיתי זה סימן שבזו שהוא מקום היה את המחכם גדול. מה?
אבל אתה מתחכם, הוא יכול לתת דברים שעצורים.
זהו, שם מזיקי. זה לא להיות גומל חסד כמו שלנו מכל. טוב, אז בואו נמשיך בפעם הבאה. Thank you.